וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. דבר לבני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין במום אשר לא עלה עליה עול. ומטאטם אותה אל אלעזר הכהן והוציא אותה אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו. ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו ועיזה אנוכח פני אוהל מועד מדמה 7 פעמים ושרף את הפרה לעיניו את אורה ואת בשרה ואת דמה על פרשה ישרוף. שבת, פרשת פרה, השלישית בסדרת 4 הפרשות, שקלים, זכור, פרה והחודש. התורה פותחת פרשת פרה במילים, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. בעברית היה ראוי שהתורה תכתוב, זאת חוקת הפרה. כמו שהתורה כותבת, זאת חוקת הפסח. למה כתוב זאת חוקת התורה? נאמר על כך במדרש, בקטע השני, זאת חוקת התורה, כל המחזיק בה, כאילו מחזיק בזאת התורה, כאשר ציווה השם. זאת אומרת, אף על פי שפרשת פרה, נאמר עליה, אומר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לנו הבנה במצווה הזאת. שלמה המלך החכם מכל אדם שניסה להבין, אמר, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני, חשבתי שאני חכם להבין, והתברר שאני רחוק מהחוכמה. למרות זאת, יש במצווה הזאת פן, אספקט, שאנחנו יכולים להבין, ואם את זה נבין, דרך זה נוכל להחזיק בכל התורה כולה. כל המחזיק בה, כאילו מחזיק בזאת התורה. שאלתנו הראשונה היא, מהו הפן המיוחד בפרשת פרה, שביכולתנו להבין, ואם נבין, דרך זה נוכל להחזיק בכל התורה כולה. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת. המשנה במגילה, בקטע השלישי, מלמדת אותנו ראש חודש אדר שיכל להיות בשבת, קוראים בפרשת שקלים. יכל להיות בתוך השבת, דהיינו לא בשבת, מקדימים לשעבר, קוראים את פרשת שקלים לפני ראש חודש. מפסיקים לשבת אחרת, זאת אומרת, הקריאה בתורה וההפטרה היא של שבת רגילה, בשנייה זכור, בשלישית פרה אדומה, ברביעית החודש הזה לכם, בחמישית חוזרים לכסדרן, הפרשה וההפטרה שצמודה לפרשה. לא היא המשנה. אז מה כתוב? שבשבת השלישית קוראים פרשת פרה. אומרת הגמרא בקטע רביעי תנו רבנן, איזו היא שבת שלישית? כל שסמוכה לפורים מאחריה. זאת אומרת, השבת מיד אחרי פורים קוראים פרשת שקלים. אומרת הגמרא, הרי בעצם זה מחלוקת איתמר, רב חמא בר חנינא אמר, שבת הסמוכה לראש חודש ניסן, זאת אומרת, אחרי פורים יש הפסקה של שבת רגילה, ורק אחר כך קוראים פרשת פרה. עונה הגמרא, הם לא חולקים ולא פליגי, תלוי מתי חל ראש חודש ניסן. עד איקלה ראש חודש ניסן בשבת, עד איקלה באמצע שבת. אם ראש חודש ניסן חל בשבת, אז שבת אחרי פורים, זוהי שבת רגילה, שבה קוראים פרשה והפטרה רגילה, שבת אחרי זה קוראים פרשת פרה. אבל אם ראש חודש ניסן חל באמצע השבוע, כמו שזה קורה בדרך כלל, אז מיד אחרי פורים קוראים פרשת פרה. בכל מקרה, יוצא לנו שפרשת פרה קוראים לפני פרשת החודש. זה הסדר. אומר רש"י, בקטע החמישי, לקראת הסוף. ודיבור המתחיל ברביעית החודש הזה לכם, ששם פרשת פסח. ובשש ירושלמי גרסינן, אמר רב חמה, בדינו שיקדום החודש לפרשת פרה. שהרי באחד בניסן הוא קם המשכן. ושני לו, בבית בניסן, נשרפה הפרה. הפרה האדומה הראשונה שרפו בבית בניסן. אז שואל הירושלמי, ומפני מה הקדימו? למה בכל זאת הקדימו קודם פרה ואחר כך פרשת החודש? שהיא, כדי לעשות קו, טהרתן של ישראל. כי פרה אדומה מלמדת אותנו איך להיטהר. זורקים על התמה אפר הפרה, עם כל התהליך שהתורה מתארת, והתמה שהיה תמה למת, נהיה טהור. לכן קוראים קודם פרשת פרה, ואחר כך פרשת החודש. אני פשוט לא מבין. יש הרי מספיק זמן, אחרי ראש חודש ניסן, להיות טהורים. כמה זמן האדם טמא? טומאת מת? כמה זמן? שבוע. זה הכל. אחרי טומאה של שבוע, הוא נטהר. אז אפשר לקרוא את פרשת החודש בראש חודש. ופרשת פרה, אפשר לקרוא בגימל, בדלת, בו' וזין, וח'. יש מספיק ימים. כדי להיות מוכנים וטהורים לקראת פסח. אז איזה תשובה זאת? מפני מה הקדימו את פרשת פרה להחודש שהיא טהרתן של ישראל? מה ההסבר? ההסבר הוא שפרשת פרה חייבת להיקרא בחודש אדר. חייבת להיקרא בחודש אדר. חודש אדר מחייב שנקרא בו פרשת פרה. לכן מקדימים את פרה להחודש. וכשקוראים את פרה, פרשת פרה, בחודש אדר, זה מסביר לנו איך באמת פרה אדומה טהרתן של ישראל. שאלתנו השנייה היא, מהו הקשר בין חודש אדר לפרשת פרה אדומה? אני מבין בין פרשת זכור לחודש אדר, זה ברור, לזכור את המלאק, המן, זה מתחבר טוב לחודש. אבל מהו הקשר בין פרשת פרה לחודש אדר? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה. מיד אחרי שהתורה מסיימת בפרשת חוקת ללמד אותנו דיני פרה אדומה, מספרת התורה על מותה של מרים הנביאה. אומרים על זה חז"ל בגמרא במועד קטן, בקטע השישי, ותמות שם מרים, אמר רב עמי, למה נשמחה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך, מה פרה אדומה מחפרת? על מה? אומרים בעלי התוספות, על מעשה העגל, דילגתי לשורה האחרונה, אף מיתתם של צדיקים מחפרת. שאלתנו השלישית והאחרונה, מה הקשר בין פרה אדומה לחטא העגל ולמיתתם של צדיקים? אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק השבוע פרשת פרה, ונראה כאן דבר פלאי פלאי פלאים שיורד, מגיע אלינו ליום יום שלנו. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, פרשת פרה אדומה, חוקה, גזרה, אין בטעם, שלמה לא הבין, בכל זאת, יש בה היבט מסוים שאותה אנחנו יכולים להבין, ואם נבין את זה, נוכל דרך זה להחזיק בכל התורה כולה. לכן כתוב זאת חוקת התורה, ולא זאת חוקת הפרה. כי יש משהו בפרה אדומה, שדרכו אנחנו יכולים להבין ולהחזיק את כל התורה כולה. מהו המיוחד בפרה אדומה שאנחנו יכולים להבין, שדרך זה אפשר להחזיק בכל התורה כולה? ב', מדוע חודש אדר מחייב קריאת פרשת פרה אדומה? מה הקשר ביניהם? בשאלה השלישית, פרה אדומה מחפרת, מיתת צדיקים מחפרת, איך הדברים מתחברים אחד לשני, פרה אדומה, חטא העגל ומיתת צדיקים. אז כדי לענות על השאלות האלו, כנס לאט לאט, יש פה דבר עמוק, אבל פילי פלאים. קדוש ברוך הוא, כשברא אותנו, ברוך השם, בין המתנות הטובות שהוא נתן לנו, נתן לנו הרבה, נותן כל הזמן, זה היכולת לכתוב. לכתוב. כשבאים לכתוב, אפשר לכתוב באחד מהאפשרויות הבאות. דרך אחת, לוקחים נייר וכותבים עליו. או כל דבר, ועל הדבר כותבים את מה שרוצים. דרך שנייה של כתיבה, לא כותבים על החומר, חוקקים בתוך החומר. To ingrain, לחקוק בתוך החומר. ההבדל הוא, כשאדם כותב על נייר, או על כל דבר, ולא מוצא חן בעיניו מה שהוא כתב, הוא לוקח את המוחק, הוא מוחק את הכל, וכותב עוד הפעם. אין בעיה. אבל כשאדם חוקק בתוך האבן, בתוך הסלע, עץ, והוא כתב, והוא עכשיו רוצה לשנות משהו, מאוחר מדי. אי אפשר. כי ברגע שהוא ישנה, הוא בעצם מה עושה? שובר את האבן. שובר את העץ. כי הכתיבה והאבן נהפכו בעצם להיות מה? דבר אחד. אלה הם סוגי הכתיבה שיש לנו. הפעם הראשונה שמצאנו כתיבה בתוך החומר היה בשעת קבלת התורה. נאמר, והמכתב מכתב אלוקים חרוט על הלוחות. הקדוש ברוך הוא החליט לתת לנו את התורה, את הדיברות, שהמילים, המשפטים, הפסוקים, חקוקים בתוך האבן. למה הקדוש ברוך הוא החליט כך לתת את התורה? היה הרבה יותר נחמד, כתב לנו איזה לזה קלף יפה, קושרים אותו עם איזה סרט, כל אחד יבחר את הצבע שהוא אוהב, ומשה מביא לנו את התורה. אז גם היה יותר קל. כשרבים היה צריך לסחוב את הלוחות, חזל מתארים את המשקל, משקל עצום. למה הקדוש ברוך הוא החליט לתת לנו את זה כך? פשוט מאוד. כי הקדוש ברוך הוא אומר לנו, התורה זה לא ספר של חוקים, משפטים, מה מותר, מה אסור. כשקונים מכונית, כשקונים מוצר חשמלי, או כל דבר, יש חוברת, מה מותר, מה אסור. תורה זה לא מה מותר משהו. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כשאני נותן לכם את התורה, אני גם נותן חלק ממני. הקדוש ברוך הוא כביכול מכניס את עצמו לתוך התורה. אמרנו הרבה פעמים את הגמרא בשבת, שהמילה הראשונה בעשרת הדיברות, אנוכי. אנוכי זה ראשי תיבות. אנה נפשי. כתבית יהבית. אומר הקדוש ברוך הוא, אני את נפשי כתבתי, נתתי. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו את זה, באופן פרקטי, איך באמת הוא זה התורה והתורה זה הוא, זאת אומרת, הכניס את עצמו לתוך התורה, שהדיברות חקוקים בתוך האבן. וזה כל אחד רואה שהאותיות והמילים הם חלק מהאבן, והאבן זה חלק מהמילים. זה הרי ברור. אותו דבר אומר הקדוש ברוך הוא, שיהיה ברור לנו. תורה זה לקבל כביכול חלק מהקדוש ברוך הוא. זה מעניין. הרעיון הזה קיים גם היום. כשכותבים ספר תורה, הלכה היא שצריך לסרטט את השורות. למה מסרטטים את השורות? כדי שהכתב יהיה ישר, יהיה יפה, שכל השורות יהיו ישרות, זה כלידן זהו. אבל אם זאת הסיבה, אפשר לסרטט את השורות בעיפרון, והשורות ישרות. אבל איך עושים את השרטוט? בתוך הקלף. בתוך הקלף. למה בתוך הקלף? וזה נשאר תמיד. למה? כדי שנכתוב את הדיו, נשתמש בדיו ונכתוב את דברי האלוקים, את התורה, זה ייכנס לתוך הקלף. שהקלף והתורה בעצם יהיו מה? אחד. כמו הדיברות שכתובות על האבן, עם האבן זה דבר אחד. זוהי הכתיבה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. שנבין, בעצם אנחנו צריכים לחיות באותה צורה. כמו שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו איך לעשות את זה. הוא נותן לנו את דבריו חרוטים בתוך האבן, והוא מבקש מאיתנו אותו דבר. מה זאת אומרת אותו דבר? כל אחד מאיתנו כותב ספר. בין אם אנחנו יודעים או לא יודעים. כל אחד כותב ספר. כל יום זה דף בספר. אחרי 120 סוגרים את הספר. על הספר כותבים את השם של בעל הספר. והשם בחוץ צריך להתאים למה שכתוב בפנים. איך אומרת המשנה באבות? וכל מעשיך בספר מכתבים. אם אנחנו רוצים, אנחנו כותבים. לא רוצים, אז מישהו אחר כותב. הכל נכתב. וחותם יד כל אדם בו. כל אחד. זה הספר שלו. את הספר של החיים אפשר לכתוב בשני דרכים. דרך אחת, פשוט לקחת מחברת וכל יום לכתוב. מה היה? על מחברת. גומרים למלות מחברת אחת, עוברים לעוד מחברת. וככה ממלאים מחברות. זו דרך אחת. כשכותבים את החיים בצורה כזאת, מה קורה אחרי שנים, אחרי שאדם נפטר, גמר לכתוב? מה קורה? עוברים כמה שנים, והכתב לאט לאט דוהה, הכתב נהיה חלש, עד ש... אחרי שנים שנים מגלים דפים שלמים פתאום נעימה ריקים, חלקים, הכל ככה דהה במשך השנים. הדפים נהיו צהובים, האותיות לאט לאט לא ברורות, ולפעמים אפשר לראות שהכל כמעט ריק. אבל יש עוד דרך לכתוב, שהאדם חוקק בתוך האבן, כותב כל יום מה שהוא עושה בחייו, בתוך אבן, בתוך סלע. כתיבה כזאת לעולם לא נמחקת. כתיבה כזאת נשארת לנצח. מה זאת אומרת שאדם כותב בתוך אבן? איך עושים את זה באופן פרקטי? מה מתכוונים כאן? ההסבר הוא פשוט. יש אנשים שהם חיים, הם מדברים. כי הרי אחד הדברים המיוחדים של אדם חי, שהוא יודע לדבר. הוא יודע לדבר. אדם מת, מפסיק לדבר. איך כתוב שמה? בקטע השביעי. לא המתים יהללויה, ולא כל יורדי דומה. מה זה יורדי דומה? בקבר? לא מדברים. בשקט. אדם חי ומדבר. אז יש אדם שהוא חי, הוא מדבר. אומר כך, אומר כך, מדבר את מה שמדבר. הוא גומר את חייו, הוא גומר לדבר, וזהו, נגמר. נקסט, הולכים הלאה. אבל יש אדם, כשהוא חי, גם כשהוא לא מדבר, הוא מדבר. רואים את המידות שלו, רואים את הפרסונליטי שלו, רואים את ההנהגה שלו. זה לבד, מישהו אומר מילה, מעורר אותנו למידה טובה, לדיבור נכון. איך כתוב על דוד המלך בקטע השיעי, פסוק ב', שבא שמואל למנות אותו למלך, כתוב, וישלח, ויביאו, והוא אדמוני עם יפה עיניים, וטוב רואי. אומרים חזן, זה לא לפנינו, מה זה טוב רואי? זה לא רק שהוא היה נראה יפה. טוב רואי, כל מי שהיה מסתכל עליו, היה נזכר בדבר הלכה. דוד לא צריך לפעמים לדבר. ראו אותו, ראו תורה. ראו אותו, ראו איך התורה והוא, זה דבר אחד. שאדם חי בצורה כזאת, שהוא והתורה זה דבר אחד. אדם כזה כותב את החיים שלו לא על מחברת ולא על נייר. הוא כותב את החיים שלו בסלע. הוא חוקק את זה באבן. וזה נשאר. איך זה נשאר? איך? פשוט. חז"ל אומרים בקטע העשירי בקהלת נאמר בפסוק, דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים, בעלי הסופות ניתנו מרואה אחד. דברי חכמים הם כמו מסמרות נטועים, כמו שתוקים מסמר בעץ, והעץ מחובר, אם זה לקיר או לכל דבר שמחברים אותו. כך דברי חכמים. מסבירים חז"ל בילקוט שמעוני. מה הכוונה? מתי זה קורה? בעלי הסופות. בזמן שבעליהם נאספים מהם. שתלמיד חכם עצום גדול, פוסק גדול, נפטר. מה קורה? שורה שנייה בקטע השנים השפע. כל זמן שרבו קיים, הוא מפליג. זאת אומרת, רבו קיים, הוא לא דואג. למה הוא לא דואג? כל זמן שאני נצרח, הרי רבי לפניי. יש לי שאלה ששכחתי את התשובה? אני לא יודע משהו, מרים לו טלפון, הוא יפסוק לי, ואני שואל לו, מת רבו, הרי יגיע ביום ובלילה לקיים תלמודו. יודע הוא שאין לו למי ישאל. אם מת רבו המובהק, רבו הגדול, אז את מי הוא ישאל עכשיו? אז הוא בבעיה. אז מה הוא עושה? מה התלמידים האחרים של אותו רב גדול עושים? מיד מתאספים ביחד. כל אחד אומר את מה שהוא שמע מרבו, וכותבים את תורתו, את ההלכות, את הפסקים, את המנהגים, את הכל, מקבצים את הכל. וזה דורש הרבה מאמץ, זה יומם ולילה. אבל מה עושים? משמרים את התורה שלו. משמרים אותה. אז בעצם הוא חי. איך אומרים? מי שאומר דבר בשם מישהו שנפטר, שפתיו מדובבות בקבר. למה? כי אדם שהוא בקבר הוא יורדי דומה, הוא לא מדבר. אין, זה דממה, הכל דומם. אבל כשמזכירים את תורתו, זה בעצם, הוא לא נחשב מיורדי דומה. הוא בעצם מה? כאילו מדבר הלאה, לא פיזית, אבל דבריו מדוברים, מדברים, מזכירים את דבריו. אז אדם כזה, למי עושים את זה? לאדם כזה שהחיים שלו היו אחד עם התורה. ההנהגות שלו, המידות שלו, הכל התחבר ביחד. הכל נהיה דבר אחד, אחד. דוגמה, דוד המלך, כמו שאמרנו. לכן, מה אומרים על דוד? דוד מלך ישראל חי וקיים. מה חי וקיים? ויקברו אותו בעיר דוד. מה חי וקיים? חי וקיים. לכן דוד המלך אומר על עצמו בקטע השמיני, לא אמות כי יחיה ואספר מעשייה. מה זה לא אמות כי יחיה? הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא ימות. הוא שאל אותו מתי הוא ימות. הוא לא גילה לו בדיוק את השנה ואת הגיל. הוא אמר לו לפחות את היום. הידוע בדברי חז"ל. אלא לא אמות כי יחיה ואספר מעשייה. אדם כזה כדוד המלך כגדולי ישראל, שהם, החיים שלהם ותורה זה דבר אחד. זה החיים. הוא ממשיך לחיות הלאה. זה מה שהתורה רוצה. מי איתנו? דהיינו, שבכל חיים שבה האדם חי, התורה והוא יהיו אחד. הכל יהיה אחד. כדוגמה לכך, זה מה שנאמר בקטע ה-18, לרגע אחד, בפרשת פרה אדומה, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים. אז נאמר זה בגמרא ובכל בקטע ה-19, כדאמר ריש לקיש, מניין שדברי תורה מתקיימים, שאין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. מה כתוב כאן? רוצים לדעת מהי התורה? אדם כי ימות באוהל. פירוש הדבר, אדם שמרגיש שהחיים שלו לא חיים, אם אין בהם תורה. אין פה כוונה שהוא יישב וילמד תורה כל חייו. כל אחד בתחום שלו, אחד יכול להיות רופא גדול, איש עסקים גדול, רואה חשבון גדול, עורך דין גדול, אחד יכול להיות ראש ישיבה גדול. כל אחד בחיים שלו, שרואה שהמרכז של החיים זה תורה, ובלי להכניס תורה לחיים, זה לא חיים, זאת התורה. זו קבלת התורה. זה המבט הנכון על תורה. התורה רוצה שנחיה חיים נורמליים. שאדם ישמח וינוח ויטייל ויעבוד, כל אחד בדרכו. אבל שמרכז בחיים יהיה התורה. זה יכול להיות חצי שעה אולי ביום. לפעמים שעה, לפעמים פחות. אבל כשמגיע הזמן הזה מרגישים, זה העמוד המרכזי של החיים, זאת התורה. וכשחיים כך, אז בעצם, אני כן מבין, אני לא מבין את הסיבה, זה ממש לא רלוונטי. מה זה משנה אם אני מבין או לא מבין? קדוש ברוך הוא, אתה לימדת אותי, שאתה נתת את עצמך בתורה. חיברת כביכול את עצמך לתורה. אנחנו אותו דבר. משתדלים לחבר את עצמנו, להפוך את עצמנו חלק מתורה, והתורה תהיה חלק מאיתנו. זה בדיוק כמוך. שחיים כך, כל התורה נראית אחרת. כשחיים כך, מתקנים את חטא העגל. כי הרי לפני חטא העגל, מה אמרנו? נעשה ונשמע. הנעשה ונשמע שם אותנו בסטנדרט מאוד גבוה. קיבלנו כתרים כנגד נעשה, כנגד נשמע. איבדנו את זה בעגל. איבדנו את זה. אין. אז כשלומדים פרשת פרה, זאת חוקת התורה. חוקה מלשון חקיקה. זאת חוקת התורה. זה לא במובן של חוק. ואני לא מבין מה זה. יותר מזה, למרות שאני לא מבין, אני עושה כי זה חקוק בי. אני מבין שהתורה צריכה להיות חלק ממני, ואני חלק מהתורה. זה מתקן את חטא העגל. זה בעברית פשוטה, נעשה ונשמע. את זה גם אפשר להרגיש במיטתם של צדיקים. שצדיק גדול, שבאמת כל חייו אפשר היה לראות בו תורה הולכת. וכל אחד מכיר כאלה. ענקי עולם. זה מעורר בנו בעצם מה הפריוריטי, מה סדר העדיפויות בחיים. איך בונים חיים נורמליים שהמרכז בהם זה תורה. איך אמרנו פעם? ולזבולון אמר, סמך זבולון בצאתך, וישכר באוהליך. אז עם מי הפסוק מדבר? עם זבולון וישכר? או רק עם זבולון? רק עם זבולון. ולזבולון אמר, זבולון, אתה קם בבוקר, אתה מתפלל, אמרת להתפלל, אכלת ארוחת בוקר, כמו שצריך, זה ארוחה הכי חשובה ביום, שמח זבולון בצאתך. צא לעבודה, שמח וטוב לב. אבל דבר אחד לא תשכח, כשאתה חוזר הביתה, מה אתה עושה את הבית שלך? ישכר, תהיה בבית, באוהליך. תשלב, תזכור שהמרכז הישכר, באוהליך. אז כל בוקר שתצא לעבודה, אתה תצא שמח. כי אתה יודע לחבר את הכל ביחד. זאת התורה. את ההרגשה הזאת הרגשנו בפעם הראשונה כציבור בימי מרדכי ואסתר. בימי מרדכי ואסתר אומרת לנו הגמרא על הפסוק במגילה שכולם מכירים, הגמרא בשבת, אדור קיבלו בימי אחשוורוש. בימי אחשוורוש חזרנו וקיבלנו את התורה. איזה תורה? תורה שבעל פה. תורה שנכתב היה לנו כבר. תורה שבעל פה שהיא קשה, כמוות, שהיא דורשת הרבה עמל, שהיא דורשת הרבה הגיעה. למה היא דורשת הרבה עמל והרבה הגיעה? כי הכוח של תורה שבעל פה בעצם להפוך אותנו להיות חלק מתורה, ותורה חלק מאיתנו. בעולם הכללי יכול להיות פרופסור ענק, או הוגה דעות כאריסטו, שבחיי היום יום שלו ירחם השם מה שהוא עושה. עם מי הוא מסתובב? וראו אותו כמה פעמים עושה את זה. שאלו אותו, נו אתה הרי אריסטו הגדול, אז מה התשובה שלו הייתה? מורה למתמטיקה לא צריך להיות משולש. דבר אחד זה ללמד, דבר שני כל אחד עושה מה שהוא רוצה. תורה זה החיים, כי הם חיינו. כי הם ביום יום שבו האדם חי. כל הליכה היא הלכה. כשאדם הופך את היום יום לתורה, את היום יום, חיים נורמליים, זה התורה. זה החיבור. זה גילינו בימי מרדכי ואסתר. זה הפך את הכל שם. אז אחרי שמבינים את זה, בימי אדר, בימי הפורים, עכשיו הרבה יותר קל מיד אחרי פורים לקרוא איזה פרשה, ללמוד איזה פרשה, פרשת פרה אדומה. אנחנו רואים שלא בשמיים, לא מעבר לים. נכון, זה דורש עמל, זה לא קל, זה עבודה עצמית, יומיומית, יומיומית. איך כתוב שמה בפסוק, בקטע ה-14 בפרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אומר רש"י בקטע ה-15, אם בחוקותיי תלכו יכול זה קיום המצוות? אז כשהוא אומר ואת מצוותיי תשמרו, הרי קיום מצוות אמור. אז מה אני מקיים אם בחוקותיי תלכו, מה זה? שתהיו עמלים בתורה. איפה זה כתוב במילים אם בחוקותיי תלכו? כי מה זה בחוקותיי? בחוקותיי זה לא החוק, בחוקותיי זה חקיקה. אם בחוקותיי תלכו, שהתורה תהיה חלק מאיתנו, ואנחנו חלק מהתורה, זה לא קל. זה דורש הרבה מאמץ. אבל כשחיים כך, אלה החיים האמיתיים. וזה בעצם כל ההפטרה של השבת. הפטרת פרשת פרה לא עוסקת במי שהיה תמה למת, והפרה האדומה מתארת אותו. וזרקו עליו מיפר שריפת הפרה והוא נהיה טהור. במה עוסקת ההפטרה בקטע ה-20? שהקדוש ברוך הוא מדבר ואומר לנו ששמו הגדול התחלל בין האומות, אנחנו גם חיללנו את שמו. אומר הקדוש ברוך הוא פסוק כ"ג, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים כי אני השם ויום השם אלוקים ויקדשי בכם לעיניהם, ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם וזרקתי עליכם מים טהורים. שמים לב מה כתוב? ולקחתי אתכם וקיבצתי אתכם והבאתי אתכם וזרקתי עליכם. כדי לעשות שם הקו. זה הרי מזכיר לנו מה? ארבע לשונות של גאולה. והוצאתי, והצלתי, וגאלתי ולקחתי. כן? והוצאתי, מקביל ל... ולקחתי אתכם מן הגויים. והצלתי, מקביל ל... וקיבצתי אתכם מן הארצות. והבאתי אתכם, מקביל ל... וגאלתי. וזרקתי עליכם מים טהורים, מקביל ול... ולקחתי אתכם מלאה. כי הרי אנחנו מובטחים, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. אותו דבר. במה זה תלוי? עד כמה שנביא את עצמנו לידיעה שהתורה ואנחנו זה דבר אחד. זה לא ספר שמלמד אותנו מה עושים, מה מותר, מה אסור, אלא זה החיים. ולכן כמה נפלא שהרמב״ם בסוף הלכות מקוואות מלמד אותנו טהרה במקווה. נאמר בקטע 21, דבר ברור וגלוי שהתומות והטהרות גזירת הכתוב ואינן מדברים שדעתו של אדם בחרעתו, והרי הם בכלל החוקים, וכן התבילה מן התומות בכלל החוקים, שאין התומה טיט או צועה שתעבור במים. זה לא שהאדם הוא מלוכלך ולכן הוא טובל, הוא נקי, הוא התקלח. אז מה זה דילת ישועה? גזירת הכתוב, והדבר תלוי בכוונת הלב. ואף על פי כן, שורה אחרי זה, רמז יש בדבר. כשם שהמכוון ליבו לתאר, כיוון שטבל את האור, אף על פי שלא נתחדש בגופו דבר, כך המכוון ליבו לתאר נפשו מתומת הנפשות, מחשבות האוון, דעות רעות, כיוון שהסכים בליבו לפרוש מיותם העצות, והביא נפשו במי הדעת טהור. הביא נפשו במי הדעת האור. זאת אומרת שיש חיבור, דעת זה חיבור, שאדם מחבר את דעתו עם מעשיו, את התורה עם מעשיו, זאת הטהרה הגדולה. והרי הוא אומר, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל תומותיכם, ומכל גילוליכם אטהר אתכם. זה הפסוק מההפטרה של השבת. זוהי פרשת פרה. זה התורה רוצה מאיתנו. אם את זה ניקח איתנו דרך קריאת הפרשה, שלפי חלק מהראשונים, חיוב שמיעת פרשת פרה היא מדאורייתא. כמו פרשת זכור שכולם באים לשמוע, גם פרשת פרה. כי הפרשה הזאת בעצם מקפלת את המפתח, והמפתח הוא לכתוב את מה שאנחנו כותבים לא על החומר, אלא בתוך החומר. זאת אומרת שהכתיבה תהיה חקוקה, שהדברים יהיו באמת מתוך תוכנו, אז ממילא הם גם חקוקים ונשארים תמיד. זוהי פרשת פרה. זוהי תארתם של ישראל. אם ניקח את הדברים באופן הזה, נזכה באמת להתקיים בנו עוד בזו השנה. כי בצתי אתכם והבאתי אתכם ולקחתי אתכם וזרקתי לכם מים טהורים ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, נתתי לכם לב בשר, וישבתם בארץ שנתתי לאבותיכם, והייתם לי לעם, ואנוכי יהיה לכם לאלוהים, ומכוח זה נזכה באמת, לאן גאלתי אתכם, אחרית כראשית, לעבור להתחצות של ניסן, ולגאולה של פסח, כמו אז, כך יהיה, בעזרת השם, בזמן הזה. ערב טוב.